סוכה, דף מ"ב, מתחילים בעזרת השם, דף מ"א עמוד ב', שורה אחרונה, במילים רבי יוסי אומר, כשאדם זוכה לקיים מצווה, המצווה מביאה לו ישועות גדולות, שפע, ברכה והצלחה. לא יכול להיות שהמצווה תביא לו דבר רע. כמו ששלמה המלך אומר בספר קהלת, שומר מצווה לא ידע דבר רע. לפי זה מבאר החתם סופר את דבריו של רבי יוסי שלמדנו במשנה. לפני כן נקדים, היום בזמננו אנחנו לא מכירים את המציאות שעליה דיבר רבי יוסי, כי חכמים תקנו בתקופה מאוחרת יותר שלא נוטלים ארבעת מינים בשבת, גם כשיום טוב ראשון חל בשבת. אנחנו לא נוטלים אף פעם ארבעת מינים בשבת, אין כזאת מציאות. אבל בתקופה מוקדמת, בזמן התנאים, כן היו נוטלים ארבעת מינים, כשיום טוב ראשון של חג הסוכות היה חל בשבת. ואז מה היו עושים? איך תטלטל את ארבעת מינים לבית הכנסת בשבת? אסור. אז היו מביאים את ארבעת מינים לפני שבת כבר לבית הכנסת. רבי יוסי מדבר על אחד כזה ששכח להביא את ארבעת מינים לבית הכנסת לפני שבת, והוא בא להביא את ארבעת המינים בשבת עצמה. הוא בא להביא את ארבעת מינים מהבית לבית הכנסת. הוא יכול לעבור כאן על שלושה איסורי תורה שחייבים עליהם חטאת. הוא לקח מהבית שלו, שזה רשות היחיד, לרשות הרבים, את ארבעת מינים. אחרי זה ברשות הרבים עצמם, הוא מטלטל את ארבעת מינים 400. אחר כך הוא לוקח מרשות הרבים לרשות היחיד לבית הכנסת. בכל זאת אומר רבי יוסי, רבי יוסי אומר יום טוב, במשנה למדנו יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים, פטור. הוא פטור מקורבן חטאת, על אף שהוא חילל שבת בשוגג, והמחלל שבת בשוגג חייב חטאת, הוא יהיה פטור. ורבי יוסי אומר למה? מפני שהוציאו ברשות, כי הסיבה שהוא הוציא את ארבעת המינים זה כדי לקיים מצוות ארבעת מינים. אומר החתם סופר, נו ואם הוא יוציא את זה בשביל לקיים מצוות ארבעת מינים, הוא לא עבר על טלטול ברשות הרבים? הוא לא עבר על הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים? מה קשור זה לזה? אומר החתם סופר, על פי איך שפתחנו ואמרנו, הפסוק שומר מצווה לא ידע דבר רע. לא יכול להיות אדם שהולך לקיים מצוות ארבעת מינים, והוא נכשל בחילול שבת. ואם נזדמן לו, שהוא חילל שבת כדי לקיים מצוות ארבעת מינים, אני קורא את הלשון של החתם סופר, על כורכך מת השם, היה לטובה ולשום טעם. יש איזושהי סיבה שהקדוש ברוך הוא סובב שזה מה שיהיה, בשביל איזשהו טעם. ואנחנו לא נדע מה הטעם. וכאין שיצאה בת קול על מקרה מסוים, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, שחכמנו זכרונם לברכה דרשו שהדברים האלה, למרות שהם נראים דברים לא טובים, יצאו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סובב שהם יצאו. יש לפעמים דברים מכבשונו של עולם. אז אותו דבר גם כשאנחנו רואים אדם שבא לקיים מצווה ויצא איזושהי תקלה, הוא לא יכול להיות חייב על זה חטאת. למה? כי לא, זה לא נחשב רע, כי הקדוש ברוך הוא סובב שזה מה שיהיה. אם האדם בא לקיים מצווה, לא יכול להיות שיצא את הקלה על ידו. אמר אביי, לא שנו שרבי יוסי פותר אדם שבא להוציא ארבעת מינים בשבת, הוא פותר אותו מחטאת, אלא שעדיין לא יצא בו ידי חובת ארבעת מינים לפני שהוא הוציא אותו לרשות הרבים. אז עכשיו הוא מוציא אותו לרשות הרבים כדי לקיים בו מצווה, אז באמת הוא יהיה פטור מחטאת. אבל אם הוא כבר יצא ידי חובת ארבעת מינים כשהוא היה בבית, ועכשיו הוא מוציא את ארבעת מינים רק כדי להיות עם זה בבית הכנסת, אז זה כבר לא מצווה, כי אדם יש לו מצווה רק להגביע את ארבעת מינים. זהו, זה המצווה. אם הוא כבר עשה את זה, גם אם הוא מנענע את ארבעת מינים לכל הכיוונים, וגם אם הוא בעלל כשמגיעים לכל מיני פסוקים הוא מנענע, זה לא המצווה של ארבעת מינים, זה הכל מנהג, זה עניין. אבל אין פה מצווה, אתה לא יכול להגיד שהוא עוסק במצווה. ולכן אז, אם הוא יצא בו כבר ידי חובה, הוא יהיה חייב, כי הוא לא נחשב, טועה בדבר מצווה. לא נחשב שהוא טועה תוך כדי שהוא עוסק בדבר מצווה, כי את המצווה של ארבעת מינים הוא כבר קיים, בעצם זה שהוא נטל את ארבעת מינים. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שבאדם לוקח ארבעת מינים לרשות הרבים ועדיין לא יצא בזה ידי חובה? המדאג בי נפיק בי. הרי בעצם זה שבאדם לוקח את הלולה והאתרוג, הדפסים והערבות ומרים אותם, בזה לבד הוא כבר יצא ידי חובת מצוות ארבעת מינים. אם למשל יש תור ארוך של אנשים שרוצים ליטול ארבעת מינים, אין זמן עכשיו לתת לכל אחד לנענע את כל הנענועים. צריך לברך את הברכות, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב, רק עושה, נוטל וזהו. זה קיים את המצווה, לא צריך אפילו ללכת ולהניף לכל הכיוונים. זה לא חלק מהמצווה, אנחנו אמרנו לאל שזה נקרא שיירי מצווה, זה לא המצווה בעצמה. אז איך ייתכן שאדם לוקח את ארבעת מינים והוא לא יצא ידי חובה? בעצם זה שהוא הגביע אותם הוא כבר יצא ידי חובה. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רבי, מה שאנחנו רגילים לעשות, כשהפכו, מה פירוש שאנחנו רגילים לעשות? אנחנו נוטלים את ארבעת מינים ואנחנו באים לברך. הרי עצם זה שנתנו את ארבעת מינים בזה כבר יצאנו ידי חובה, מה יש לברך? הברכה הרי צריכה להיות לפני שאנחנו מקיימים את המצווה. אז מה אנחנו עושים? לוקחים את האתרוג, כשבאים לקחת את ארבעת מינים, אז את הלולה והדסים והערבות לוקחים כרגיל, ביד ימין, עם השדרה כלפי האדם, ביד ימין, ואז כשבאים לקחת את האתרוג, לוקחים אותו הפוך, כשהפיתם נמצא לכיוון מטה, והעוקץ שדרכו האתרוג היה מחובר לעץ, נמצא כלפי מעלה. וזה לא כדרך גדילתו, ובזה לא יוצאים ידי חובה. אז ככה מגביעים את כל ארבעת מינים ולא יוצאים ידי חובה, כי לא מחזיקים אותם בדרך איך שהם גדלים. מלמטה למעלה, כיוון שהאתרוג הפוך אז לא יוצאים ידי חובה, ואז מברכים, ואז הופכים את האתרוג ונוטלים אותו, מנענעים לכל הכיוונים ועושים את כל הדברים החביבים עם ארבעת המינים. אז אותו דבר גם כאן, מתרץ, הבעיה מדובר שכשהוא בא ליטול, כשהוא בא לקחת את ארבעת מינים לבית הכנסת, הוא לקח את האתרוג הפוך, ולכן הוא לא יצא בזה עדיין ידי חובה, אז הוא הולך לדבר מצווה לקיים את מצוות ארבעת מינים בבית הכנסת, אז הוא טועה בדבר מצווה, לכן הוא פטור מחטאת על הוצאה מרשות לרשות בשבת. רבא אמר, הסבר אחר, אפילו תימה שלא הפכו, גם אם תאמר שהוא לוקח את ארבעת מינים, כמו שהם גדלים, כמו שמחזיקים אותם בזמן הנטילה שלהם, שהפיתם של האתרוג כלפי מעלה, ובכל זאת הוא לא יצא ידי חובה, למה? כי אחא במאי עסקינן, כגון שהוציאו בכלי. למשל, יש כזה מין נרתיק של ארבעת המינים, נרתיק של לולב, הוא שם את הלולב בתוך הנרתיק וככה הוא מחזיק אותו. את האתרוג הוא שם בתוך הקופסה של האתרוג וככה הוא מחזיק אותו. ואז אם כן, הוא לא יצא ידי חובה בזמן כזה. כשאדם לוקח את ארבעת מינים בתוך הנרתיק או בתוך הקופסה, אתה יכול להגיד שהוא יצא ידי חובה? אולי כן. התשובה היא לא, כי הוא לוקח את זה לידי כלי. שואלת הגמרא והרבה, הוא בעצמו דאמר לקיחה לידי דבר אחר, שמה לקיחה? הוא סובר שאדם יכול לקחת איזשהו בגד, ועם זה להחזיק את ארבעת המינים, ולמרות שהוא לא מחזיק בארבעת מינים עצמם, ויש פה איזושהי חציצה, בכל זאת הוא יוצא ידי חובה, זה נקרא לקיחה. עונה הגמרא, אני מילי, דרך כבוד, כשלוקח את ארבעת המינים באיזשהו סודר, באיזה בגד חשוב, בבגד יפה, אז באמת הוא יוצא ידי חובה, אבל כשלוקח דרך ביזיון, כגון על ידי קערה, או על ידי כנראה גם הנרתיק, או על ידי הקופסה של התפילין, של האתרוג, אז הוא לא יצא ידי חובה. בכל אופן, למדנו את החידוש של רבי יוסי, שכשאדם בא לקיים מצווה, אפילו אם הוא חטא בשוגג ועשה עבירה, הוא פטור מקורבן, כי הוא טועה בדבר מצווה, פטור. בא רב הונא ומחדש חידוש עוד יותר גדול בדעתו של רבי יוסי. גם אם אדם טועה בדבר מצווה, ובסוף הוא בכלל לא קיים מצווה, גם הוא יהיה פטור מקורבן. מה הפירוש? אז הוא מביא פה דוגמה. אמר רב הונא, אומר היה רבי יוסי, עולת העוף, יש קורבנות שמביאים מבהמה, כמו קורבן פסח, ויש עוד הרבה, ויש קורבנות שמביאים מעוף, מתורים או בני יונה, יש רק שתי קורבנות שמביאים מעופות, או קורבן עולה, או קורבן חטאת. עכשיו הם שתי דברים הפוכים לגמרי. קורבן עולת העוף, כולה מוקטרת על גבי המזבח, שום חלק ממנה לא ניתן לכהנים. לעומת זאת, חטאת העוף היא בדיוק להפך, כל הבשר שלה נאכל לכהנים, אין שום חלק שמקטירים על המזבח. היה פה מקום ששם היו כל הקורבנות של חטאת העוף, ובטעות היה שם עולת העוף, שנמצאת בין הגפיים, בין העופות, הגפיים הכוונה עופות. והכהן כסבור חטאת העוף היא, ויש מצווה לאכול אותה. והאכלה, בסוף התברר שבדיוק מה שהוא אכל היה עולת העוף, שצריכים להקטיר את זה על גבי המזבח. הוא יהיה פטור מקורבן מעילה. למה? כי הוא התכוון לעשות מצווה. הפסוק אומר, ואכלו אותם אשר כופר בהם, דורשים מזה שהכהנים אוכלים, ועל ידי זה הבעלים מתכפרים, הוא בא לקיים מצווה. בסוף הוא לא קיים מצווה, אבל הוא היה טועה בדבר מצווה, לכן הוא פטור. וכאן יש חידוש הרבה יותר גדול בדעתו של רבי יוסי. כי קודם אמרנו, אדם שחילל שבת כדי לקיים מצוות ארבעת מינים, הוא יהיה פטור אם זה היה בשוגג, כי הוא בסופו של דבר באמת יקיים מצווה של נטילת ארבעת מינים. אבל לעומת זאת, במקרה שלנו, אומרת הגמרא, מה יקמה שמלן? מה, זה שדתה בדבר מצווה פטור, היינו אח, זה כבר אמרנו קודם. אלא פה יש חידוש יותר גדול. מה החידוש פה? מהו דתימה? אנחנו היינו אומרים על דברי המשנה, הטעם, אתה יודע למה שם במשנה הוא יהיה פטור מחטאת? הוא דתה בדבר מצווה פטור, היינו דעבד מצווה, כי בפועל הוא הרי קיים מצוות ארבעת מינים, כי הוא לא יצא עדיין ידי חובת ארבעת מינים, הוא לקח את ארבעת מינים לבית כנסת, בשביל שם לצאת ידי חובה, והוא באמת יצא ידי חובה וקיים מצווה. לכן אני פותר אותו מחטאת על זה שהוא טלטל מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל האחה, כשהכהן הלך ואכל בשר של עולת העוף, בטעות, בעצם האכילה הוא לא קיים שום מצווה. דתאה בדבר מצווה ובפועל לא עבד מצווה. אימא, אולי נאמר שבמקרה כזה לא אמר רבי יוסי שהטועה בדבר מצווה יהיה פטור מחטאת. כמה שמלן רבונה שגם טועה בדבר מצווה ולא עשה בסוף מצווה גם יהיה פטור מחטאת. כי הוא עכשיו כרגע בא מתוך כוונה תאורה לקיים מצווה. גם אם, אם משהו עשה בסוף זה בכלל המצווה. אבל הוא בא בכוונה לעשות מצווה. הרצון שלו היה לעשות מצווה. כל הרעיון שלו שהוא בא לעשות עכשיו זה מצווה. אז אם הוא בסוף של דבר טעה, אתה לא יכול להניש אותו על השגגה שהוא שגג וחילל שבת. או על השגגה שהוא הלך ואכל. בשר של עולת העוף. שואלת הגמרא, מייטי ויקושיה? רבי יוסי בעצמו אומר בברייתא, השוחט בטעות את התמיד, היו מביאים כל יום בבית מקדש שתי קורבנות, תמיד, בבוקר ובין הארבעים, בערב. השוחט את התמיד שאינו מבוקר כהלכתו, שלא בדקו אותו טוב לפני כן, שאין בו מום, קורבן עם מום אסור להקריב, מושחתם בהם מום בם, אסור להקריב קורבן עם מום. והוא לא בדק, הלך שחט קורבן תמיד, והיה בו מום בסוף, וזה היה בשבת. הוא בא הכהן לקיים מצווה, להקריב קורבן תמיד של שבת, אבל היה מום, אז הקורבן הזה הוא פסול, והוא בעצם עבר על מלאכת שוחט בשבת, חייב קורבן חטאת. אפילו שהוא קיים מצווה, אתה רואה מפה שרבי יוסי סובר, הטועה בדבר מצווה, אם הוא בסוף לא עשה מצווה, כן יהיה חייב חטאת, וצריך קורבן תמיד אחר, למה? מכיוון שהקורבן תמיד הזה היה בו מום, אז הוא פסול. אז אם כן אתה רואה לכאורה שרבי יוסי סובר שטועה בדבר מצווה, אם הוא בסוף לא עשה מצווה, הוא כן יהיה חייב חטאת. אומרת הגמרא יש הבדל, אמר לי, בר מינה דהי, חוץ מהמקרה של הברייתא הזאת, דהיתמר עלה, על הברית הזאת נאמר, אמר רב שמואל בר חיטאי, אמר בשם רב אמנון הסבא, שאמר בשם רב יצחק בר השיען, שאמר בשם רב אונה, שאמר בשם רב. בכל אופן, את האמרה הזאת אמר רב. מה הוא אומר? כגון שהביאו מלשכה שאינן מבוקרים. הייתה בבית המקדש לשכה שנקראת לשכת התלאים. שם היו כל פעם, כל הזמן היו שם כבשים שמיועדים לקורבן תמיד. ואותם היו מבקרים, דיינו בודקים אותם שאין בהם מום, כמה ימים. היה צריך הכהן לקחת את התלה מלשכת התלאים בשביל קורבן תמיד. זה שהוא הלך ולקח תלה ממקום אחר, אז הוא לא נחשב טועה בדבר מצווה, הוא קרוב למזיד. כי הקורבנות האלה לא ראויים להקרבה, הוא לא נחשב טרוד עכשיו לקיים מצווה, כי התלה הזה לא הייתה, התלה הזה לא היה מיועד להקרבה. אם כן, אדם כזה, אם הוא בסופו של דבר לא עשה מצווה, הוא יהיה חייב, אבל סתם ככה, אדם טועה בדבר מצווה, גם אם הוא בסוף לא עשה מצווה, הוא אדם כזה, לפי רבי יוסי, יהיה פטור. אומרת המשנה, מכיוון שבשבת, בזמנם, היה מותר ליטול ארבעת המינים, ובזמננו מותר בחג ליטול ארבעת המינים, כשחל יום טוב ראשון של חג הסוכות באחד מימות השבוע, נוטלים ארבעת מינים בחג, לכן ארבעת המינים אין להם דין של מוקצה. וגם אישה שאינה חייבת במצוות ארבעת מינים, מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה את הלולבים, את ארבעת המינים אחרי שיצאו בהם ידי חובה, והם פה איסור של טלטול מוקצה, כי ארבעת המינים אינם נחשבים מוקצה. וכן, מחזירתו למים בשבת שחל ביום טוב, כדי שזה לא יתייבש. רבי יהודה אומר, מקל עוד יותר. בשבת, שאז השביתה היא הכי חמורה, רק מחזירים את הלולב, שלקחתי את הלולב וההדסים והערבות, שהם היו בתוך מים, כמו פרחים, שהם היו בתוך מים, שמו את הלולב וההדסים והערבות בתוך מים, ונטלתי את זה, ויצאתי בידי חובה, אני יכול להחזיר את זה לאותם המים. אבל אני לא יכול להוסיף מים, ואני לא יכול להחליף מים. זה נקרא תיקון כלי, שאני מתקן את זה. ביום טוב, מותר, אפילו מוסיפים מים לכלי, אבל אסור להחליף את המים, כי ביום טוב השביתה היא קלה יותר, ובימי חול המועד, מותר בוודאי, אבל יש אפילו מצווה שיהיו מחליפים את המים, כשרואים שהמים קצת לא מספיק נקיים, מחליפים את המים שיהיו מים צלולים, כדי שישמרו טוב על הטריות של הלולב, ההדסים והערבות. משנה מסיימת ואומרת, מצווה בדיני חינוך, שבגמרא אנחנו נדבר הרבה על הנושא הזה, קטן היודע לנענע בלולב, אביו חייב מדרבנן ללמד אותו, לחנך אותו לנענע בלולב. בכל אופן, הדין הראשון במשנה שלמדנו, שמותר לאישה לקבל את ארבעת מינים בשבת, וביום טוב, ולטלטל אותם, אין פה איסור מוקצה. שואלת הגמרא פשיטה, למה שזה יהיה דין מוקצה? מתרץ את הגמרא, יש פה חידוש, כי הרי האישה בעצמה, אסור לה, האישה עצמה הרי, לא שאסור לה, האישה עצמה הרי לא מחויבת ליטול ארבעת המינים. אז מה עוד אתי מה הועיל ואישה לאו בת חיובה היא, כי הרי מצוות ארבעת מינים זה מצווה שתלויה בזמן. משנה במסכת קידושין דף חפתת אומרת שכל מצווה שיש זמן מסוים שצריך לקיים את המצווה הזאת, וזו לא מצווה שמקיימים אותה כל הזמן, מצווה כזאת אישה פטורה אם זה מצוות עשה, וארבעת מינים זה מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. אז מכיוון שהיא לא מחויבת, אז אולי אצלה ארבעת מינים זה כן מוקצה, ואימא לא תקבל. כמה שמלן, שמכיוון שלאנשים יש מצווה, אז זה כבר לא מוקצה, וגם היא מותר לטלטל את זה, כי זה נחשב כלי. למד במשנה, דיני חינוך, קטן הידע לנענע בלולב, חייב בלולב, מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, קטן הידע לנענע, אביו חייב לחנך אותו בלולב מדי רבנן. קטן הידע להתעטף בבגד, אביו חייב לחנך אותו במצווה ציצית. קטן הידע לשמור על תפיליו, על התפילין, יודע לא להיכנס לבית הכיסא עם תפילין, הוא יודע לא ללכת לישון עם תפילין, אביו לוקח לו תפילין. קטן יודע לדבר, מה המילים הראשונות שהוא מדבר? כמובן בזמן שהוא נקי, שהוא יכול לומר דברים שבקדושה. אביו לומדו תורה וקריאת שמה. תורה מהי? איזה פסוק? דבר ראשון מלמדים את הילד. אמר רב אמנונה, מתחילים עם הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. קריאת שמה מהי? איזה פסוק, מה הוא צריך לקרוא בקריאת שמע? רק פסוק ראשון של קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ראיתי בשם אחד מהתלמידים, שרב מקוצק, שהוא אומר, למה מלמדים את הקטן בקריאת שמע דווקא את הפסוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? כי בדרך כלל, דבר שאדם לומד כשהוא ילד, גם אם הוא אחרי זה ילמד את אותו דבר כשהוא כבר יהיה מבוגר, עדיין יישאר לו הטעם, התמים, הילדותי, התאור הזה שהיה לו בהתחלה. לכן, הפסוק הראשון שמלמדים את הילד, זה תשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, כי אנחנו רוצים שהוא יבין את הפסוק הזה, תמיד, כל החיים שלו, עם אותו הסבר ילדותי שהוא הבין כשהוא היה ילד. אמונה תמימה, אמונה פשוטה, זה הדבר הכי יפה והכי נקי שיכול להיות לאדם. עוד אומרת הברייתא, קטן היודע לשמור גופו, לא להתאמה, בזמנם, בעזרת השם מקווים, בעזרת השם בקרוב שיבנה בית המקדש, אז יש תומות של שרץ, מאמת, קטן שיודע להיזהר, לא להתאמה, לא לגעת בתומה, לא להרים תומה, לא להיות בחדר שיש בו מת למשל, או אל התומה. אדם שיודע להיזהר, אוכלים על גופות טהרות, אם הוא בעט בארגז מלא בפירות של תרומה טהורה, אנחנו לא חוששים אולי הוא תמה, ואז כשהוא בעט בארגז הוא תימה את כל הפירות. לא, אוכלים על גופות טהרות. אבל עדיין, אם הקטן נגע בפירות, אז כן חוששים שהותים מה אותם. למה? כי אנחנו הרי לפני שאוכלים סעודה נוטלים ידיים, לפני שאוכלים לחם. למה? כי חכמים גזרו שהידיים יהיה להם תומת שני לתומה. הם ייגעו בתרומה או בקורבנות, זה מתאמה, הם יתאמו מדרבנן. לכן נוטלים ידיים. עכשיו קטן, שעדיין לא יודע לשמור את הידיים שלו, אחרי שהוא נטל ידיים, שמשארו תאורות ולא להסיח דעת מהם, אז אנחנו חוששים שהוא תימה את התרומה או את הקודשים. אבל קטן היודע לשמור את ידיו, שהוא כבר בגיל מבוגר יותר, הוא יודע לקטול ידיים ולשמור עליהם שהם לא יתאמו, שהוא לא ייגע בדברים של ספק, ולפני שהוא נגע בתארות הוא תמיד מקפיד לטול ידיים, אוכלים על ידיו תארות, גם אם הוא נגע בתארות, לא, הוא לא תימה אותם. קטן היודע להישאל, אפשר לשאול אותו, תגיד, אתה נגעת? נגעת בתומה? הוא יכול להגיד כן, הוא יכול להגיד לא, הוא יכול להגיד לא שמתי לב. אז אחד כזה, זה נקרא דבר שיש בו דעת להישאל. מה הפירוש? יש כלל שבספק תומעה. יש לי ספק אם אדם נגע בתומעה או שלא נגע בתומעה. אז יש הלכה למשה מסיני, שאם הספק הזה יתעורר במקום שמוגדר כרשות הרבים לענייני תומעה, שזה לא כמו רשות הרבים של שבת, אלא זה רשות הרבים שמקום כזה, שיכול להיות מקום מאוד שומם, רק כשמסתובבים שם יותר משלושה אנשים ומעלה, זה נקרא רשות הרבים, ספק תומה ורשות הרבים טהור. ואם זה מקום שהוא רשות היחיד, היינו שמסתובבים שם עד שני אנשים, זה נקרא רשות היחיד, ספק תומה ורשות היחיד תמה. זה דבר אחד. עכשיו דבר נוסף יש, שאדם שיש בו דעת להישאל, שאפשר לשאול אותו, תגיד נגעת בדבר תומה, לא נגעת, והוא יכול להגיד כן או לא, אני לא יודע, אז אם הוא אומר אני לא יודע, אז זה תלוי. אם זה ברשות היחיד, ספקו תמה. אם הוא אומר לא יודע, ספק תמה. אם זה ברשות הרבים, ספקו טהור. עכשיו, אם זה אחד שאין לו דעת להישאל, קטן כזה שאתה לא יכול לשאול אותו, תגיד, נגעת, לא נגעת, הוא לא יודע, הוא אף פעם לא יודע, אין לו איזשהו ידע, אין לו, הוא לא מבחין. אחד כזה, גם אם זה ספק תומה ברשות היחיד יהיה טהור. זה הכלל. זאת אומרת, בעצם אם יש בו דעת להישאל, מחמירים ברשות היחיד. אם הוא קטן, שהוא כבר מבין, אפשר לשאול אותו, תגיד, נגעת, לא נגעת, הוא יכול להגיד, אני לא יודע. כזה קטן, ברשות היחיד, אם יש ספק, מחמירים שזה יתאמה. אבל אם עדיין אין לו דעת, אז גם ברשות היחיד יהיה טהור, זה ההבדל. עוד ממשיכה הברייתא ואומרת, קטן, כהן, שיודע לברך ברכת כהנים, היודע לפרוס כפיו, אז בשדה חולקים לו תרומה בבית הגרנות, יודעים שהוא יודע לשמור על התרומה בתארה. אבל אם הוא לא יודע לפרוס כפיו בברכת כהנים, לא נותנים לו תרומה, כי לא יודעים אם הוא יכול לשמור על התרומה שתישאר תאורה, אז שולחים את זה לבית אביו, ושמה ישמרו על התרומה שתישאר תאורה. קטן היודע לשחוט, הוא יודע לאמן את הידיים שלו בשחיטה, גם אם הוא לא יודע את כל הלכות שחיטה, אוכלים משחיטתו, אבל בתנאי, אמר רב הונא, והוא שגדול עומד על גביו בשעה שהוא שחט, הוא ראה שהוא שוחט כמו דיני שחיטה, שלא דחף את הסכין יותר מדי, אלא הוא הוליך והביא, והוא לא דרס, אז השחיטה שלו יכולה להיות קשרה. קטן, שהוא יכול לאכול כמות של כזית, של דגן, חיטה, שעורה וכדומה. אז, כשרוצים לקרוא קריאת שמע או להתפלל ליד הצועה שלו במחילה מכבוד הלומדים, מרחיקים מצועתו, כי אז כבר הצועה שלו יש לה ריח לא טוב. וכן ממימי רגליו מרחיקים 4 אמות. עכשיו, אם הוא יכול לאכול כזית בכמה ימים, זה לא עוזר לנו. אמר רב חיסדא, והוא שיכול לאכלו כזית דגן בכדי אכילת פרס. כמה זמן שלוקח לאדם לאכול? פרס, זה הכוונה פרוסה, חצי, חצי מכיכר. כיכר זה או 8 כביצים או 6 כביצים. יש לזה שתי דעות בין הרמב״ם לבין רש"י. אם הוא יכול לאכול חצי כזה כיכר, דיינו או 4 כביצים או 3 כביצים. בכדי זמן שלוקח לאכול כיכר כזה, שזה בדרך כלל 4 דקות, אולי יותר, אולי פחות, יש בזה כמה דעות, כמה זמן שהשיעור של אכילת פרס. אם הוא תוך כך, כמה דקות יכול לאכול כזית שלם של פת מימיני דגן, אז באמת אנחנו אומרים ש זה נחשב שהוא אכל כזית דגן, ומרחיקים בשביל תפילה וקריאת שמע מצואתו וממרגליו. אמר רב חייא ברי דרב ייבה, ובגדול, אם הוא כבר אדם גדול, הוא לא קטן, אף על פי שאינו יכול לאכול שיעור של כזית בכדי אכילת פרס, בכל זאת מרחיקים מצואתו וממי רגליו, דכתיב, ויוסף דעת, יוסף מכאוב. אדם גדול שכבר יש לו דעת, אז הוא מוסיף מכאוב, דהיינו הצואה שלו, יש בריח לא טוב. קטן שיכול לאכול כזית בשר צלי, ולא רק בשר מבושל, אז ממנים אותו בחבורה של יהודים, של קורבן פסח, כתוב, איש לפי אוכלו תחוסו על השה. דהיינו, השה של הקורבן פסח, נמנים עליו. נמנים עליו קבוצה של אנשים, בדרך כלל זה איש צא לבית אבות, צא לבית, ואם ימעט הבית מיות מסה, ולקח הוא, שכינו הקרוב אליו, במכסת נפשות תחוסו על השה. בקיצור, התורה אומרת שקורבן פסח, כשבאים לשחוט אותו בערב פסח, צריך להימנות עליו קבוצה של אנשים שהולכים לאכול מהקורבן הזה. אז קטן כזה שכבר יכול לאכול כזית בשר צלי, מהבשר של הקורבן פסח, הוא יכול להיות חלק מהמנויים של החבורה הזאת. שנאמר, איש לפי אוכלו תחוסו, שאם הוא ראוי לאכול, איש לפי אוכלו, אם הוא ראוי לאכול, הוא מוגדר כאיש שאפשר למנות אותו במניין של החבורה. רבי יהודה אומר, לא, אתה לא יכול לתת לקטן שיכול לאכול כזית בשר צלי, כבר למנות אותו על קורבן פסח. אלא, עד שיכול לברר אכילה, שהוא יכול לברר מה אוכל ומה פסולת. כיצד? כשנותנים לו צרור, אבן שאי אפשר לאכול אותו, וזורקו, הוא לא אוכל אותו. וכשנותנים לו אגוז, שזה דבר שראוי לאכילה, ונוטלו ואוכלו. אז אדם שיש לו דעת מה אפשר לאכול, מה אי אפשר לאכול, אותו אפשר למנות, הוא נקרא איש לפי אוכלו. לפי אוכלו זה לא הכוונה אחד שיכול לאכול כזית בשר צלי, לפי רבי יהודה, אלא אוכלו, לפי דעתו, הכוונה אחד כזה שיודע מה ראוי לאכילה, ואת זה הוא מכניס לפה, הוא לא לוקח אבנים ומכניס לפה. את האבנים הוא משליך, ואת האגוז הוא אוכל. הדרן הלך, פרק שלישי, פרק לולב הגזול, וכאן נסיים את דף מבית.